זה בית ספר ראשון. אז יש לנו את השולחן ערוך, שזה מפעל עצום,
ויש לנו את חוכמת הקבלה, שזה גם אותו ציר, כלומר, גירוש ספרד, מיד אחרי זה הרמק. זה, הרמק זה הסבא של הקבלה. הרמק זה, 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 להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה כמו הוגו ברגמן בפילוסופיה. להבדיל, כלומר, זה מי שבא להסביר לך.
זה ביניהם, בין הרמק לבין רבי יוסף קארו.
הוא היה תלמיד שלו בקבלה.
אבל הוא כן, הוא כן היה...
בטח, קבלת הרמק. שזה בעצם
קבלת... הוא היה רבו של הארי גם. שתיהם למדו, שתיהם מצאו משהו אחר, זאת אומרת זה...
בטח, בטח. אז הרמק מופיע, ומיד לאחריו הארי, זה בקבלה. זה פריחה עצומה של חוכמת הנסתר שם. וגם במקביל, עולם האגדה, הדרשנות, אמר המשך, רבי שלמה אלקבץ, שכותב את שני הספרים שלו הגדולים, על מגילת רות ועל מגילת אסתר. על מגילת אסתר זה מפורסם, אמרו תלגיה. יש את הספר מגילת רות חובה לכל תושב בית לחם. אתה יותר קרוב מאיתנו בבית לחם. ספר נקרא שורש ישי, זה ספר שאתה קורא אותו אתה אומר המחבר הזה ודאי תכתוב את הפיוט לך דודי. זה כל כך מתוק, שורש ישי, מקורו של דוד המלך, כדאי לקרוא את זה. שנה שעברה בשבועות נתתי את השיעור בחומת שמואל, זה שיעור שהיה בראשי הרבה זמן, אבל אף פעם נתתי את זה לתוך שיעור. היה לי המון זמן בראש, וכמה ימים לפני זה נקלע לידי הספר שורש ישי, ובלעתי אותו כבקורה בטרם קיץ, וכשהגעתי לפסוקים שאני מדבר עליהם, הוא כותב הכל שם, אני אמרתי את זה, הוא כותב כל הדרשות שדרשתי ברעיוני נמצאות שם, דברים פשוט מופלאים. אז ככה הכל קורה באותו זמן, ולא לשכוח עוד דבר חשוב. נריה בואב
גם
איתם
באותו זמן?
נריה בואב זה דור קודם.
נריה בואב
זה גדול הדור בזמן גירוש ספרד.
ולא יודעים, הוא היה בצפת, כן היה בצפת, הוא היה בצפת.
לא ברור, לא ברור, לא ברור, לא ברור. לא ברור.
לא ברור.
זה ספרי שיש אגדה שדיגה באמצע הלילה, ונחת שם
בצפת. הבית יוסף מצטט אותו, אבל הוא היה גדול הדור בזמן גירוש ספרד, והוא הלך לצפון אפריקה. ולא לשכוח את הנקודה החשובה ביותר. וזה החזון, השמיכה. חידוש השמיכה בזמן הזה. וזה רבו של הבית יוסף בהלכה, המערי בעיריו. הרב של כולם בעצם, לא רק של הבית יוסף.
הרב של צפת.
של צפת. חידוש השמיכה.
רגע, אמרנו שלא בטוח שזה לצפת.
מערי בעיריו, לא מערי הבועה. מערי בעיריו. ובאותו דור יש כמות עצומה של רבנים, וכידוע החרדים, חרדים שעכשיו מצאו את הקבר שלו, שמעתם על זה? מצאו את הקבר של ספר חרדים בצפת. שמעתם על זה?
כן, עכשיו בצפת אותו יש יהודי שלנו, שהוא ליד דבר אותנו, הוא תדע ליד הרי הקדוש.
כן,
מצאו את הקבר של חרדים. הוא חייב להיות שם באזור.
והחרדים זה היה שמה, שתקן, אותו סיפור, ואז הוא התגלה. אני זוכר שרב אברום היה אומר, רב אברום היו לו שורשים בצפת, רב אברום שפירה, היו לו שורשים בצפת, כי הוא מצאתי תמידי הגרע. והם תמידי הגרע הם באו ניסו בירושלים והייתה בעיה. מה? לא, הייתה בעיה, הייתה בעיה, יגאל רבי יהודה חסיד, הייתה בעיה שהרי הטורקים הם היו דוגמטיים, יהודים אצלם זה אחד שמגיע מטורקיה, זה יהודי, או משפרף חסות. אז האשכנזים בשבילם היו עדה דתית נבדלת, והם ראו את כל האשכנזים קשורים אחד לשני, ורבי דר חסית שהגיע לא הרבה זמן, 50 שנה קודם, משהו כזה, וישיר ברח, ישיר חובות, אז שהיה ראו אשכנזי, אז הטורקים אמרו שהוא אחראי לחובות, לכן הם צורך לצפת.
ולכן גם התימנים, ולכן הרמר הלך.
כן, הם קודמים של ערבים.
כן, כי רצו לראות כמו ערבים, כי ידעו
שהם
לא היו
מתוקים להם. ואז, זהו, אז הוא לבוא מצאים של איזה שם צפת, ופעם אחת הוא אמר לי, יותר חמה זה צפת. צפת, אתה רוצה להתפלל בכנסת שהרב זה רבי יוסף קארו, המגיד מישרים, זה שמחזק את העם, זה הארי, והשמש זה בעל ספר חרדים. זה הבנת שאתה רוצה להתפלל בו. זה צפת. עכשיו, להיות הרב של צפת זה משהו שאי אפשר לתאר.
כמו שקורא להם לקצת משלו.
שמה?
קורא להם לקצת משלו לכל אחד.
כל הימה?
כל אחד היה לו מקצת משלו. לקצת שערי,
לא,
זה לא פעלו ביחד.
אני חושב שתקופה...
שלך הגדות, אף אחד לא יודע.
החרדים היה שמה של בית הכנסת של הארי.
של יוסף קארו.
של הארי, אני חושב, של הארי. אז
הארי אשכנדי, הארי ספרדי, זה לא ידעו. לא, יש כסף של אשכנדי והארי ספרדי כי לא ידעו מה, או כי הוא פעל בשניהם? יש הרי שתי הארי, יש הארי אשכנדי ויש הארי ספרדי.
אז עכשיו, להיות הרב של צפת זה הדבר הכי נפלא, להיות הרב של צפת. פה יש סיפור מדהים. הבית יוסף האריך ימים, הוא היה הרב של צפת למעלה מ-40 שנה, והמספר 2, זה שחתם תמיד שני בבית דינו, זה היה מבית, הוא חותם שני. אחריו יש עוד כל מיני גאונים, המערית צהלון ומערי סגיס ועוד כל מיני גאונים, אבל המבית חותם תמיד מספר 2, 40 שנה. הבית יוסף נפטר והופך להיות הרב של צפת 3 שנים, ואז הוא נפטר. לדורות עולם שניהם היו הרבה של צפת. איך הגיעו לצפת? וזו עיר בלי היסטוריה. צפת זו עיר בלי היסטוריה.
ליד אלה ברור למה, מגל מירון. רצו קרוב לרב שמעון, לקרא קבלה. זה לא היה איזו שמסבירים. הסיבה אחרת שלחו לה איזו. כמרון כאן לא היה אפשרות. לצפת היה אישהו כנראה קדום כזה או אחר. ולכן העיר הכי קרובה כנראה שהייתה באותה תקופה לצפת. לצפת כנראה תמיד היה אישהו. ולכן מירון הכי קרוב לרב שמעון. והארי יורד שם על הוואדי, זאת אומרת, היא בודדת, בודדות היא...
זה משהו שאי אפשר לתאר. האמת היא שכל מי שנוסע ל... אבל הם מקימים, וזה מה שלצערי הרב הדור פה לא מבין. חכמי צפת, בדור שאחרי גירוש ספרד, הדור של ההתרסקות, הם מקימים את התורה, את האגדה, כלומר, תורת ההלכה, את האגדה, האגדה זה אומר האופן שבו דברים מתיישבים על לב השומע. זה ביטוי של רש"י מסר בבטרה, שזה אגדה זה ליישב דברים על לב השומע, לכן הרבנים אוהבים את הדרשנים, העם אוהב את הדרשנים יותר מאשר את הרבנים. הם מקיים את הסוד והם מקיים את המדינה, זה השמיכה. זה השמיכה, יש פה נקודה, זה לא רק עניין, התורה זה שאנחנו מקיימים פה, וזה רבי שמעון בר יוחאי, כלומר זה כל הרבדים של האישיות של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא היה איש סוד, איש הלכה וגם מורד בשלטון הרומאי, וזה השמיכה, זה החשבון של השמיכה, זה מחשבה קדימה אי אפשר יותר. ואמרתי לך, אני אומר את זה מדבר בשיעורים, על מה שלא יאומן כי יסופר, זה שאחרי 100 שנה מגיע מגן אברהם, שהוא פוסק אדיר, אשכנזי קלאסי אותנטי, ובתוך הספרים שלו כותב, והארי כותב, והארי כותב, והארי כותב, 100 שנה אחרי זה כבר, אם היה מגיע איזה מקובל ספרדי היום, היום מסתכל היה כמו טבעוני, מסתכל על זה אדם... טיפוס, קובע ברכה לעצמו, ואי אפשר לחייב את האחרים. הייתה איזה רוח ש...
אבל הרי נפטר, אם הבית יוסף הרי חיימים, נפטר, הרי נפטר בתקופת הבית יוסף, זאת אומרת לפניו. וגם חם ספרים הרי שהרי קיבל את המושתות של הרמק, אחרי שהייתה הלוויה, והוא אמר להם, חבר'ה, אתם טועים, הכיוון שם, וככה הם קיבלו שהוא החליט. איפה בית יוסף לא מזכיר פסיקות, לדוגמה, ט"ו בשבט, שזה בא מהארי, מנהגי הארי. הבית יוסף, זאת אומרת, זה הגיע בבית יוסף כאילו התעלם לדוגמה
מדוגמה. דווקא בית יוסף, דווקא ט"ו בשבט זה דוגמה אחרת, כי הוא כותב שעכשיו נהגו, הבית יוסף כותב עכשיו נהגו. הוא לא מפרט.
אה, הוא כותב את זה.
עכשיו נהגו, הוא לא מנמת. הוא לא מנמת, הוא כותב עכשיו נהגו. יש לי, תראה, יש שאלה גדולה מאוד אם אתה משווה את ספר בית יוסף בספר מגיד משרים, בספר של הבית יוסף עצמו. אתה נמצא במבוכה, יש סתירות. נראה לי שהעיקרון של בית יוסף היה שהוא רצה ספר מנחה הלכתית לכל עם ישראל, ולכן קבלה הוא רק רמז, אבל הוא רמז. ובית יוסף לעומת חברים אחרים הוא מדי פעם רומז, יש מאמר מאוד מאלף של הרב מרדכי אליהו, זה אתם מכירים, הוא ליקט את כל המקומות שבית יוסף הביא את הקבלה כדי להראות שזה לא נכון שבית יוסף לא התייחס לקבלה. קצת שאני חושב זה לא נכון, אחר המחילה, לא נכון שהבית יוסף פסק לפי הקבלה. הבית יוסף פסק לפי ההלכה, אבל הוא רצה שיהיה נופך של קבלה, רצה שיהיה את הריח של הקבלה ברקע, ולכן יש כמה הלכות שנותן משקל לקבלה. הלכה הכי מפורסמת זה נושא של הנחת תפילין בכל המועד, שדי ברור שבזמן הבית יוסף כולם הניחו תפילין בכל המועד, והבית יוסף ביטל את זה, אחר כך שניים לפני בלי ברכה. ועד הזמן האחרון, ומשה פיינשטיין אומר שברוסיה עוד היום מניחים תפילין בכל המועד, היום לך תמצא איזה אחד אפשר למצוא בחוץ לארץ. בארץ?
בארץ כן, ברמות. ברמות יש בכנסה שמניחים, אני חושב שמניחים.
מעניין. עכשיו אני אמצא איזה מישהו כזה אזוטרי, דינוזאור, דינוזאור ממישהו של פעם, משהו אחד של פעם. דברים מאוד מעניינים. נחזור למבית, המבית, חוץ מאשר שוט מבית, שזה הספר הגדול שלו, ספר קשה מאוד להבנה. שבוע עסקתי בתשובה שלו. חוץ מאשר שוט מביט, יש לו ספר קריאת ספר. מהו הספר קריאת ספר? פה התגלגלתי. מהו הספר קריאת ספר? קריאת ספר זה בעצם פירוש על הרמב״ם, אבל לא פירוש במובן הרגיל. הוא תמצאת את הרמב״ם וכתב לו כללים. כלומר, על כל פרק של הרמב״ם העביד כותב את הפרטים, תמצית של הרמב״ם, אבל בראש הפרק הזה הוא כותב את העקרונות. אני מאוהב בספר הזה, המון סברות לקחתי מהמביט. יש לו מביט גם ספר בנושא תפילה, בית אלוקים, תמצים, זה ספר אמונה של המביט. זה עוד ספר.
הוא קשור לאריה, הוא קשור לצפת?
המביט היה רף לצפת אחרי בית יוסף. ובכל השנים האלה הוא היה מספר 2.
וכן, זה לפעמים.
מספר 2?
3 שנים.
אין כמו להיות מספר 2 של הבית יוסף. והוא היה עצמאי מאוד המביט, והיו המון ויכוחים בין המביט לבית יוסף, התכתבויות ודברים שאנחנו עד היום, כי שמיטה, זה הדוגמאות הקלאסיות, בין המינים לגבי שמיטה, שמיטה בצפת, הרי מזה אנחנו חיים. הם היחידים שכתבו על הנושא הזה. ובספר קריאת ספר יש הקדמה לרמב״ם כולו, שזה משהו מופלא. ושם הוא כותב, הוא מסדר את התורה. הוא אומר, מה זה תורה שבכתב? מה זה תורה שבעל פה? והאלף בית הוא אומר, אנשים חושבים שתורה שבעל פה זה רבנן, זה טעות. תורה שבעל פה זה כל מה שלא כתוב בתורה.
אני חושב כך.
מה?
אני חושב כך. כמה שאנחנו
לא, אבל דוגמה.
לא דיורטת.
יש לו שצוי נידות. אבל תראה דוגמה. אם כתוב, לא תבשל גדי בחלב אמו. שלוש פעמים. זה איתור. זה איתור. עכשיו, מה כתוב בתורה? בתורה כתוב, לא לבשל גדי בחלב אמו. מהאיתור, שלוש פעמים לומדים, גם לאסור באכילה, גם לאסור בהנאה. לאסור באכילה זה נקרא כתוב בתורה, כמו לתורה שבכתב או תורה שבעל פה? הוא אומר שזה תורה שבכתב. למה? כי התורה אומרת לך תדרוש. כשהתורה אומרת לך תדרוש, זה נקרא תורה שבכתב.
שלושה
פעמים הוא מתגיע מאוד. בסדר. עכשיו, לא שלושה מידות. ריבוי ומיעוט זה לא מידות. זו בדיוק השאלה. יש שלושה מידות שלא נדרשת בהם, אבל יש אין סוף מידות. המון מידות. הריבוי לא נמצא בהם.
שלושה
מידות מהם עכשיו, כי אנחנו
משמיצים.
זה שלום. לא, זה כללים. ושם אפשר למותקה בחומה. לא. כי זה תורה שבעל פה.
ושגיע מידות, זו תורה שבעל פה.
כל התורה שבעל פה אפשר.
אי אפשר.
מה?
רק אנחנו לומדים קל וחומר רק מפסוק, לא לומדים מכל הלימודים, לא לומדים קל וחומר מלימוד.
אז שוב פעם, יש לימוד שהוא לא יוגי מידות, כמו ריבוי, כמו מיעוט, זה תורה שבכתב. אבל מה שיש ביוגי מידות, כלל ופרט וכלל. פה אין שום ריבוי. כלל ופרט וכלל, יש לך מסורת, שזו צורת הכתיבה של התורה. התורה לא אומרת לך את זה.
לא נלמד לבד, אדם. לומד כל בחור, מה שאדם יכול ללמוד לבד.
לא.
יש איזה ספרה.
לא. גם ריבוי אתה לא לומד אותו לבד. אבל ריבוי איתך מניע ללמוד אותו. עכשיו אתה צריך לפי העקרונות להבין מה אתה לומד. לעומת זאת, יוגי מידות זה כאילו מערכת מקבילה. התורה שאומרת לך, מה שכתוב פה, לפי הכללים, אתה מבין שיש פה עיקרון, זה הכלל פה, יש פה עיקרון, ואז אתה מוסיף.
אם נכון, התורה זועק, כשהתורה כתובת פעם, אתך במילים שתי רבה, כשהתורה כתובת שלוש פעמים, היא זועקת לך, נגיד לך, תקשיב, תבין הבנה אחרת, כי אני לא
כותב... אז זה התורה שבכתב.
אבל אם היא כותבת מילה פה ומילה שם,
זה מסורת, זה מסורת, וזה
קרונות. אם היא מילה פה ומילה שם, זה כבר...
לא, לא, לא משנה, זה יכולה איזה כן, אבל זה מסורת של תפיסה איך לומדים את התורה. שלעומת זאת, הלכה משנה שנה פרטית קונקרטית, זה תורה שבעל פה. זה החלוקה של... ויודגי מידות זה תורה שבעל פה, יש רק בעיה אחת ביודגי מידות, זה הגזרה שווה. אבל זה לא איזה גזרה שווה. זאת אומרת, ודאי שגזרה שווה, שמדים ומשיבים עליה, כמו מופנה מצרח על כל זה, זה ודאי תורה שבעל פה. הקשה להגזרה שווה, שאם מופנה משני צדדים, אז לראות שזה בעצם איתור. זה בעצם איתור, הדבר הזה, זה כבר עוד חשבון מעניין, גם כן.
יש משהו מיוחד דווקא בשלוש מידות האלה?
כן, העיקרון של שלוש מידות הללו הוא שאין תורה שבעל פה ולא תורה שבכתב.
רק אלה, אבל יש מחלוקת ראשונים? איזה מידות התורה נדע? שכולם מסכימים על שלוש מידות?
כן, הנוספות... לא, אין מחלוקת על המידות.
כולם מסכימים שזה השלוש
מידות? יש קצת אולי... שלוש מידות, כן, כן. רק יש כאלה שמוסיפים, ומי שמוסיף, זה כבר יהיה תורה שבכתב. או יש מידות של האגדה. יש מידות של ההלכה, יש מידות של האגדה. יש פה, זה דבר מאוד מעניין. המביט עשה שם סיכום מאוד מאוד יפה, כאילו זה הקדמה שלו לרמב"ם לפני שאתה מתחיל ללמוד. אז הגענו לזה שהלכה לנו שם סנאי תורה שבעל פה, אבל זה דאורייתא. מה אמרה הלכה למשה מסיני? להוריד את צורות מן הזה כשהם מחצי נזק. אנחנו אמרנו בזה שני כיוונים. תוספות בדף ג' עמוד ב' אומרים מפורש, זה לא הגיוני. טוב שיש לנו תורה, שזכותה להגיד דברים לא הגיוניים. זה לא רק טוב. אם זה תמיד הגיוני, אולי אני הייתי כותב אותה. כלומר, אם תמיד התורה הייתה צריכה להיות הגיונית, היא הייתה צריכה להיות כופף לכללים שלי. התורה היא, אומר הכוזרי כלל מאוד חשוב, וברובן, לא נעריך בזה עכשיו, הכוזרי אומר כלל, היא לא אנטי-הגיונית, לעולם לא תהיה, אבל הרבה פעמים היא אה-הגיונית. היא לא כפופה לה... כן. זה הכוזרי, אומר יסוד. לא ייתכן שהתורה תהיה נגד ההיגיון. אגב, למה לא ייתכן? לא בגלל שאנחנו לא מרשים לתורה, אלא בגלל שהתורה לא מרשה לעצמה. כלומר, כיוון שהתורתנו וריבונו של עולם בא להדריך את העולם, יש איזשהו, זה לא יכול להיות גרוטסקי, יש איזושהי התלבשות הגיונית של התורה במציאות. המציאות יכולה לקבל את המציאות עצמה, יכולה לקבל דברים נשגבים מהמציאות, אבל לא יכול לקבל דברים הפוכים מהמציאות, ולכן לעולם התורה לא תגיד דבר שהוא אנטי-הגיוני. כך אומר הכוזרי, זה יסוד מאוד 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 גדול. חידוש מאוד גדול, אנשים טועים.
זה הגיון של הגיון תורני, הגיון של תלמיד חכם, לא הגיון של
ברור. כל ההגיון, יש מאמר שאני ממליץ לכולם לקרוא, רב ראובן, אם תוכל להשיג את זה, יש מאמר שנקרא זה סיני. זהו מאמר שכתב הרב סולובייצ'יק. מי שיכול לקרוא אותו, אני חושב שיתעשר מאוד, כי זה נותן את הכיוון, את ההבנה של הריתמוס התורני. הוא... אתה יכול להשיג לו את זה? זה...
אין לי שאלה. עד עכשיו הרב דיבר על המאבית ספר, על ספר על הרב אלקבט, זה לא כתב ספר, לא שואל אמריקאי, הרב סולובייצ'יק עכשיו אתה כותב את הספר בגלל שהוא אמריקאי.
זה טבעי, הוא זוכר על כל השאר. זה היה...
כמו ולקבט על ספר הוא שאומר לי שזה קרה לקרוא.
לא, לא, את האחרים מורדכי לא יכול להביא לו. אז נחזור לעניין. תוספות אמרו בדף ג' עמוד ב' שה...
אם אני רוצה עם הרב קנה, אני יכול להציג לרב ספרים שלו. אני חובן, אני יכול להציג.
נחזור לעניין, נון. תוספות אמרו בדף ג' נון, עכשיו הגיע עשי. עד פה היו הקדמות. הגמרא, תוספות דף ג' עמוד ב' אומרים שבית...
אני מבין, הרב שם לב שלי.
אני מאוד מעריך את זה. אני מאוד מעריך את זה. בדף ג' עמוד ב' תוספות אמרו שאנחנו בעצם... לא מביאים את ההלכה למשה מסיני, כלומר ההיגיון שלנו נשאר, ההיגיון שלפני ההלכה למשה מסיני, ובעצם אין לך בו אל החידושו. כלומר, העיקרון הוא לצמצם. אין לך בו אל החידושו, אבל אנחנו רואים שהכיוון...
זאת אומרת לצמצם.
לצמצם הכנע, אנחנו לא נוסיף ההלכה למשה מסיני, אבל יותר שני אנחנו רואים שהכיוון הוא להקל.
לא נוסיף כי אין לנו הלכה, כי זה לא קיבלנו
הלכה למשה מסיני. אנחנו לא לומדים עיקרון מההלכה למשה מסיני הזאת, חוץ מהעיקרון שהתורה רצתה, ההלכה למשה מסיני רצתה להקל בחצי נזק קצורות. זה כן עיקרון. לעומת זאת, ברשי, מתוך כל, אם אתם תראים לב, כל רשי פה עברנו כמעט, ברשי, בעצם ברש בבדף צורות ב', ראינו שהצורות זה סוג של משונה. אני אמרתי שיש התאמה בין המושג משני למשונה. משנה זה דבר שהוא משונה נורמטיבית, ומשני זה דבר שהוא משונה תפקודית. כלומר, יש דבר שהוא משונה כי ההתנהגות היא משונה, זה נקרא קרן, ויש דבר משונה כי... אין לצפות שדברים יקרו באופן כזה שהבהמה לא עושה את הנזק באופן ישיר, אלא בועטת באבן והאבן שוברת. ואין ספור הלכות למדנו מהדבר הזה, המון הפכניות לדינה לגבי יצורות וגם שבוע שעבר. בואו נראה את שתי הבעיות בגמרא אצלנו ותראו איך מלבנים את הדבר הזה. אני נמצא בשורה רחבות, שורה שנייה. באי מיני רבי אבא. סיפור מוזר שממש לא ניתן להבנה לכאורה. באי מיני רבי אבא בר ממל מרבי עמי ואמר לה מרבי חייא בר אבא, הייתה מהלכת במקום שאי אפשר לה אלא אם כן מנתזת. כלומר מדבר על בהמה שהולכת בחצר מלאה אבנים, ובעתה והתיזה והזיקה.
זה לא משנה.
וברובן אומר,
זה לא לצור.
היא בעתה.
דרך הילוכה.
דרך לכאורה.
זה כבר לא משונה.
לכאורה. אבל מה, רגע, בואו נמשיך. מהו? כיוון דאי אפשר לאורחהו, עוד אילמה השתמיה מחמת בריאות כמונת הצורות איקו. הצד השני לא מובן.
מה ההסבר של הצד השני?
אי אפשר להבין אותו, לפי מה שאתה אמרת, אי אפשר לקרוא את זה. מהו? כיוון דאי אפשר לאורחרו, זה ברור, כיוון שהחצר מלא צורות, אין מה לעשות, יצטר לבעות, או דילמה, השתמיע מחמת ביעות, כמנצה צורות. אבל מה אתה לשני? אתה לשני
שזה
מעשה צורות טיפוסית. לא, רגע, אורחרו ואז מה? מה הדין?
אורחרו בגלל שזה, כי אי אפשר לאחרת.
אבל איפה נמצאת?
נמצא בין האבנים.
ברשות היחיד.
אולי בגלל שנמצא במקום שבו בכל מקרה יהיה שמה, ולכן אין לי טענה אליה, כי זה כמו שאתה הולך בשוק, ויש מלא מלא תפוזים.
עכשיו אתה משנה את הפשט בגמרא. הפשט בגמרא, אינון משנה ועכשיו שהוא צודק, הפשט בגמרא הוא שהיא הלכה במקום שאין אבנים, שיש רק אבנים, חטפה עצבים ובעתה לאבן. אומר אינון, הרי גם אם לא היית בועטת באבן, אז היא הייתה בועטת באבן. כלומר, גם אם לא היית בועטת בכוונה, היא הייתה מגיעה לאותה תוצאה בלי כוונה, והכלי היה נשבע. בואו נקרא את זה בגמרא. בא מיני רבי אבא בר ומל מרבי עמי.
זאת אומרת, מי ששם כלי שם, הוא צריך לדעת שיש סיכוי שזה זה, כי גם בן אדם יכול
לבעוט בנגב. לא, זה אל תתחיל עם הכלי. לא, אין שום קשר.
לא, גם נאמר, נאמר אפילו את הכלי. זאת אומרת, הנדר שקרה, מי שיודע שהנדר...
לא, זה בלי ידע ובלי לא ידע. זה לא הסיפור. בלי ידע ובלי לא ידע. יכול שהביאו את האבנים אחרי זה, ויכול שנכנסה בלי רשות. תראה את רשי, הייתה מהלכת, וחצר נזק, נכנסה בלי רשות. חצר נזק מנה הצורות, ואי אפשר שלא תנתן. זה קרה בלי רשות, הוא מותר לו לשים את הכלים, הכל בסדר. אני חוזר לגמרא. בא מיני, רבי אבא בר מינא, רבי אבא בר מינא ברבא. הייתה מהלכת, בהמה נכנסה בלי רשות לחצר הנזק. אבל היא נכנסה למקום שאי אפשר להם כן לתת את חצר מלאה צרורות. ובעתה מרוב עצבים, ככה אתה מסביר, תצבנה והתיזה ושברה. מהו? מה הספק את הגמרא? כיוון דאי אפשר לה, נתעלה מהעצבים שלה, ונגיד שזה אורחה, ואז מה יהיה הדין?
נזק שלם.
לא, זה צורות, חצי נזק. צורות זה תמיד חצי נזק. אורחה, אבל חצי...
המקרה
הזה... מה נזק שלם? צורות זה חצי נזק, כל צורות זה אורחה. משלם חצי נזק.
לא רגל?
תראה ברשי, אורחה הוא... עוד מעט תסתכל ברח. אבל בינתיים תראה ברשי, אורחה הוא, וקיצורות דעל מהאום שלהם חצי נזק. רש"י לכאורה מוכרח לפרש ככה.
מוזר.
מה?
כי כל מה שאמרנו על צרות שהוא חצי נזק, זה בגלל שזה משונה. ובגלל שזה משונה, לכן זה חצי נזק. לא, זה לא משונה, זה דבר הכי טבעי.
לא, צרות זה אוכל. צרות זה אוכל, תמיד.
כולנו הבנו. הסיבה שכל הסיפור של צרות, בגלל שזה משונה, לכן פה זה נזק שלם.
צרות זה כוחו. כל דבר שנעשה על ידי כוחו...
אבל יש לי משונה, זה כל מה כל הרעיון שלך שאמר, או שאו משונה או משני, זאת אומרת, זה לא דבר שאת צופה אותו.
אינון, אתה הולך כבר במחשבה מאוד מתקדמת. הנקודה היא של המשני, זה אומר, בהמה לא אמורה להזיק בצורה הזאת.
נכון.
בסדר, בדלת אמות הדקה, אבל עדיין באופן כללי, בתור תופעה זה לא אמור לקרות, ולכן זה צורות.
נכון.
רגע, בחוץ לזה אתה נכנס, השתלת את ההבנה של מה שאני קורא רשי, לפי תוספות זה משהו אחר לגמרי. כל נזק שקרה לידי כוחו, זה פשט הגמרא לכאורה, כל נזק שקרה באופן לא ישיר אלא באופן עקיף, חצי נזק. אבל הגמרא לא מובנת. להפך, הצד הראשון לא מובן. עוד פעם, כיוון דאי אפשר לאורחר, אבל התעצבנה, זה קרן. עוד דין מה השתמיע, מחמת ביעות כמנת הצורות, אומר רש"י, ואם תאמר יש שינוי לצורות לרביע נזק, הרביע נזק משלמת.
אבל
אני חושב
שרביע נזק משלמת.
לא, קרן, יש ספק בגמרא, האם יש שינוי לרביע נזק? האם צרורות של קרן שהן רבע או חצי? רש"י מסביר שהספק כזה, יש פה קרן, הבהמה הזאת התכוונה להזיק על ידי קרן. אבל בכל מקרה זה היה קורה. ואם לא הייתה מתכוונת להזיק, זה על ידי רגל, הספק הוא, אני יודע אם את הקרן הזאת כרגל, ואז משלם חצי נזק, או כקרן, ואז אולי משלם רבע נזק עם צרורות של קרן ושלם רבע נזק.
למה רבע נזק חיגו לרבע?
הגמרא דנה, זה היה באחד השבועות שלא היית, הגמרא דנה בשאלה, האם, הגמרא דנה,
זה לא כתובה,
הגמרא דנה בשאלה, האם בעצם תמיד אנחנו יורדים לחצי, כלומר, כמו שמרגל, ברגל ירדנו מנזק שם לחצי נזק, אז כך בקרן נרד מחצי נזק לרבע נזק. הגמרא מסתפקת בדבר הזה, רש"י מסביר. אבל יש פה איזשהו קשר הגיוני, מדוע? איזה קשר הגיוני יש פה? למה לקרוא לזה רגל? אם מדובר שהיא בעתה בעצבים, בכוונה להזיק, למה להגיד, כמו שבכל מקרה זה היה קורה?
קוראים לזה רגל,
מה?
קוראים לזה צורות.
כן, אבל צרורות דקרן...
רק שקורא את הצרורות, לא קורא את הרגל. בעלית השנייה אולי קורא את הרגל.
אבל צרורות דקרן משלמים רבע נזק, לפי הצד. למה לחייב את חצי נזק ולא רבע נזק? הצד הראשון של הגמרא לא מובן. באופן עובדתי, מדובר פה בבהמה שהתכוונה להזיק. יש איזה דין של צרורות דקרן. צרורות דקרן משלם, אולי רבע נזק.
למה זה מה הוסיפה? מה זה אכפת לי שהיא עשתה לדרך ביעוט? הרי זה אורחי. במקרה...
מה זה אורחי? היא התכוונה להזיק.
לא. כן, אבל מכיוון שהיא נמצאת בסיטואציה שהכל מלא שם צרורות, אז זה לא משנה אם עשתה את זה דרך חילוכה או דרך ביעוט. אורחי שלה עכשיו זה לגרום לנזק. לא משנה אם זה היה בצורה שיותר רגל או בצורה שיותר קרן.
אבל הנזק הזה קרה בגלל כוונתו להזיק. קורה בכל זאת, אבל לפועל הוא קרה בגלל כוונתו להזיק. הספק של הגמרא הוא בעצם לא בהלכות צרורות לפי רש"י. הספק של הגמרא הוא אחר. מה הדין כאשר בהמה עשתה את הנזק בכוונה להזיק, אבל הייתה עושה את זה גם בלי הכוונה להזיק? האם זה קרן או זה רגל? זה גם ספק בנזק שלם באותה מידה, נכון? אותו ספק יהיה גם במצב שזה לא היה בצרורות, אלא בהמה נמצאת במשעול צער אשר אין דרך לבוא ימין ושמאל, והיא דורכת על הכלים בעצמם ושוברת אותם, באמצע חטפה עצבים, שברה את הכלי. האם משלמת חצי נזק כמו קרן? הנזק שאין גורג, כי בכל מקרה המשקל שלה הייתה שוברת, נכון? היה אפשר להסתפק אותו דבר. בעצם השאלה היא, אני לא כל כך מבין את זה, אבל בסדר, אם אתם מבינים זה טוב, אבל השאלה היא בעצם האם הולכים אך ורק לפי המניע כדי להגדיר מה זה קרן, מה זה רגל, האם רק לפי המניע, שהמניע הוא אורחי, זה רגל, כוונתו להזיק זה קרן, או לא הולכים רק לפי המניע, אלא גם לפי התוצאה המוכחת, ואם התוצאה הייתה קורית גם בלי המניע, מתעלמים מהמניע וזה הופך להיות רגל. זה בעצם הספק. זו יש את הראשונה של רש"י.
למה שנעדיף פה את המניע?
אני נראה לי מאוד הגיוני שזה המושג קרן. קרן זה מה שגרם את הנזק. הבהמה שגרם לנזק היצר שלה, על זה לא חייבת תורה. דווקא את השני יותר מובן לי. אבל בואו נראה את הלשנה אחרינה.
כשאומרת הגמרא
אורחי,
זה כדרכה של הבהמה?
כן. היא לא צריכה להתעצבן בשביל זה יקרה. הולכים במקום שמלא אבנים.
אז למה אומרים בעתה? לא היה אומרים בעתה. בעתה זה כאילו התעצבן.
כן, זה גם בלי שהיית בועט את זה הקורא. זה הכל מה שאתה גמרא. היא ודאי בעתה והיא עשתה משהו שהוא לא אורחה. אבל אם לא היית בועט את זה הקורא, כי יש המון צורות. בואו נראה את הלשנה השנייה ברש"י. לשנה אחרינה. פה בישנה חינה דברים מתחילים להסתבך. אורחו וצורות נהנו ותולדת רגל, אפילו היה את דביות ויטיזה הלא משלם לחצי נזק דבלבח יבא מנצה הודיע רחמת ביוטטה, ואם הוא עדה בכך משלם נזק שלם כך שנזק ותולדת כיף יאמר לא מבין כלום. עוד פעם הסיפור הוא כמו שאמרת מקודם, מדובר שהיא בעתה. מה הספק של הגמרא? האם אורחו וצורות נהנו ותולדת ברגל, אפילו היד בביות ויטיזה הלא משלם ונחצי נזק דעה בלה וחי אבי מנצה הודיעה לחמת ביות עתה, ואם הוא עדה וכמה שלם נזק שלם וכמה הם ישנו ותולדת הקרן. נתחיל מהצד השני של הגמרא. מה הצד השני של הגמרא? מה יקרה אם יקרה שלוש פעמים הדבר הזה שהיא הולכת ב... במקום כזה שאין דרך לנטות ימין ושמאל, ובועטת. הצד השני אומר, זה נקרא קרן.
שופך להיות מועד.
ואז יש להם נזק שלם. אבל זה צרורות.
זה לא צרורות.
למה?
זה קרן.
כן, כי צרורות זה אך ורק ברגל.
לפי
ה... לשנה השנייה. קרן וצרורות משלם נזק שלם. בפעם השלישית.
כן.
ולמה זה ככה?
מה למה זה ככה?
למה הלכה למשנה משנה היא לא נאמרה על, על קרן?
אבל יש לך כאן אורך שלוש פעמים
זה קרן. למה? כי אחרי שלוש פעמים, רש"י אומר, רש"י לא אומר מה שאומר.
כי גילית שזה טבעו, זה נורמלי, זה לא משונה ולא משני ולא כלום, זה טבעו אחרי שלוש פעמים.
גם בעמוד הקודם הייתה במחלוקת הזאת, האם הוא הופך להיות מקרן, הוא הופך להיות אורך, אבל זה רגיל.
נכון.
או שהוא נשאר קרן מועד.
אז התשובה היא, אם הוא עשה את זה שלוש פעמים, זה הפך להיות... אורחי. ואם זה אורחי זה לא צורות, כי צורות זה דבר שהוא לא אורחי. ברגל, גם הפעם העשירית זה לא אורחי. מדוע? קצת לא אורחי, מדוע? כי עושים בלי כוונה. אבל אם אתה עם כוונה עושה שלוש שעה, אם פיתחת עצמך טבע להזיק את זה צורות, לכן זה לא יהיה רגל, זה יהיה קרן. אבל הצד השני אומר, רגע, רק שנייה. אבל הצד הראשון אומר שכיוון שבכל מקרה זה היה קורה, תתעלה מהצד המשונה של זה ותתייחס זה כצורות, נפקניה שבפעם הרביעית זה גם כן יהיה חייב חצי נזק. בעצם יוצא שלפי שני הצדדים בראשי, פשוט לא שקרן מועדת בצורות משלם נזק שלם. למה? כי אין צורות נורמלי. אני רוצה להסביר את הקושיה שלך. אני אומר כל הזמן שצורות זה משהו שאתה מתפלא שהוא קרה, לא בגלל שהבמה מתנהגת מוזר, זה לא דברים שאומרים לקרות. בדרך כלל הבמה הולכת, היא דורסת על כלי, אבל שהיא בועדת באבן והאבן שוברת, בינגו, זה דבר שלא אמור לקרות. זה לא מוזר אחד האופי של הבמה, זה מוזר אחד ההתרחשות. זה נקרא צורות. מבחינה זאת, קרן שאינה מועדת, אתה יכול לקרוא לזה צורות. אבל למה אני קורא לזה צורות? בכל מקרה שהם חצי נזק. כלומר, צורות ירד מנזק שאין מחצי נזק. קרן בכל מקרה זה חצי נזק. מה החידוש? מה החידוש הגדול? אבל קרן מועדת, זה כבר נורמלי לגמרי וצפוי לחלוטין, וזו הסיבה שלפי שני הצדדים, קרן מועדת אפילו בצורות משלם נזק שלהם. כי הנורמליות ביטלה את זה משם צורות. אלא מה? פה בסוגיה שלנו מדובר בדבר שהיה קורה בכל מקרה. אז על זה אתה אומר, אם זה קורה בכל מקרה, אולי אני נטרל את העניין של האופי של השור, נתעלם מהדבר. כי בכל מקרה זה היה קורה, ונתייחס זה בתור רגל, ולכן הפעם הרביעית זה גם יהיה אחד חצי נזק.
זה פעם ראשונה מועד.
נכון, יהיה אחד חצי נזק פעם ראשונה, נכון, אבל זה נפקמינה, כי בכל מקרה קרן אחד חצי נזק. נפקמינה לכן היא רק לפעם הרביעית, כמו שאומר רש"י. הפעם הראשונה, איך שלא יהיה, אם אתה מתייחס לתור קרן חצי נזק, אם אתה מתייחס לתור רגל חצי נזק,
אבל כן
הוא
חייב
נזק
שלם.
נכון, אז זה נפקמינה.
הוא
מועד
בפעם ראשונה.
אבל הוא מועד בצורות, וצורות משלם חצי נזק. זה הפלפול בלישנה השנייה ורש"י.
איך הפלפול הזה?
לא היה משתדר בלי הסברה.
איך הפלפול הזה מסתדר עם הרש"י שאמרנו בעמוד הקודם לפני שבועיים ש...
לא מסתדר.
לא מסתדר.
אבל העיקרון מסתדר. לכן רש"י דוחה את זה.
העיקרון שחצי נזק בעצם אחר כך... אין סיבה שרגל יהפוך פתאום לקרן.
כן. רש"י דוחה את הפירוש הזה. אני לא אמרתי שהוא מקבל אותו. הוא דוחה אותו.
הוא דוחה פה.
והוא דוחה. בגלל מה שאתה בעמוד הקודם. אבל התפיסה היא אותה תפיסה. והתפיסה היא שצורות זה דבר שהוא בלתי צפוי. יש בו בעיה תפקודית. ולכן, אומר רש"י, ואולי זה לא נכון, שאם קרן עשתה מועדת, אז זה כבר הופך להיות מועד. אנחנו אמרנו בזמנו שזה יכול להיות שעדיין אפשר להתייחס לקרן מועדת בתור דבר לא נורמלי, כי הוא נורמלי רק לבעל חי הזה. אבל בעצם הוא ממשיך להיות עדיין לא נורמלי, ואולי גם לבעל חי... טוב, עכשיו נראה את רבינו חנן.
אם זה טעמי לקרן,
אין טעמי לקרן, אבל מה שאמר אמיר, שיש פה פירוש רבינו חנן, שהחשק שלמה אומר, אין לי מושג מה הוא אומר. מי זה החשק שלמה? כבר נראה את זה. תראו, יש פה עוד ב' למטה. אתם רואים את עוד ב' למטה? בסוף העמוד? פירוש רבנו, כן? אז בואו נעלה לב', שזה ארבע שורות מלמטה ברבנו חננאל.
ברשות?
כן, כן, אבל תלו לרבנו חננאל עצמו חמש שורות מלמטה, סליחה. באי רבי אבא בר ממל. אתם איתי?
כן.
הייתה מהלכת במקום צרורות שאי אפשר לה, אלא אם כן מנתזת. ובאתה ביתי זמרו, עד כאן זה ציטוט מהגמרא. כיוון דלא אפשר לסגויה אלא אם כן מנתזת אורחו ורגל ברשות הניזק נזק שלם משלם. אומר אולי זה שלם נזק שלם, רגע, ברור, אבל השלם ההסברה נזק שלם משלם, כי זה לא צורות. רגע, כי זה לא צורות, זה לא צורות. עוד אילמה אשתמי על מחמת ביות נזן וצורות נינו. לפי זה כמובן לא מדובר על שהיא בעתה בשינוי. כן, פה מדובר על הפירוש הראשון שאמרתם. מדובר שהיא בעתה כאורחה. רק השאלה היא, האם כיוון שזה בלתי אפשרי זה נקרא אורחה, ואז יש להם נזק שלם, או סוף סוף זה נקרא צרורות. ויש להם חצי נזק. לכאורה דבר מופרך מההיגיון. למעשה זה מזיק בכוחו. מה אכפת לך הסיפורים? זה מזיק בכוחו. וזו קושת החשק שלמה למטה. תראו, למטה הבית המגיע של רבנו יוחנן זה החשק שלמה. שמעתם על ספר חשק שלמה? לא שמעתם. חבל מאוד שלא שמעתם עליו. בסוף הוא נמצא. חשק שלמה זה רבנו שלמה הכהן מווילנה. הוא היה דיין בווילנה. בזמן הדפסת ש"ס וילנה, ונתנו לו לעבור על פירוש רבנו חננאל. החשק שלמה הוא גאון אדיר, יש לו שני ייחוסים, אחד חשוב ואחד חשוב מאוד. הייחוס חשוב מאוד שרב נחום פרצוביץ', שראש ישיבת מיר זכר צדיק לברכה, הוא מצאצאיו והוציא לאור את השו"תים שלו. זה הייחוס הגדול שלו. הייחוס העוד יותר גדול שלו הוא שכשהרצל הגיע לעיר וילנה הוא יצא לקראתו עם ספר תורה, כיוון שהוא מלך היהודי. זה הייחוס של החשק שלמה, ועל זה לא. גם בגלל זה אנחנו מחבבים ומייקרים את דבריו. ואף על פי כן לא נוכל לשאת לו פנים, כי קושייתו פה היא לפי שיטת תוספות. בואו תראו.
מי אתה רוצה לשאת את השם שלו? הרצל ודאי, לא רוצה לשאת?
פירוש רב...
פירוש
רבנו בעיה זו אינו מובן לכאורה. דרך כל צורות גם כן עבור לכם. מה אתה אומר שיש צורות שישלם נזק שלהם? כל צורות זה אוכל. ומכל מקום הלכה לו שיש לנו חצי נזק. והריב זל, רגע, והריב זל גם כנראה לפרש, הוא אומר, אני לא מבין מה הוא רוצה. לא יכול להיות צורות שיהיה חלב נזק שלם. אבל לפי הדרוש שלנו הארוך, זה מובן, כיוון שברגע שזה צפוי, וזה בדיוק המצב שהיא הולכת בחצר מלאה אבנים.
אז מה, אולי עדיין זה חצר? מדובר בחצר מלאה אבנים.
אז מה? אבל אחר כל היא נזיקה בכוחו.
לא משנה, אבל...
למה לנזק שלם? למה לנזק שלם?
בגלל שהולכים לפי המציאות.
מה המציאות? אבל לא בכוחו.
חצר מלאה אבנים, לא
אבנים. נו, אז מה? אז מה?
אז נזק שלם.
מה נזק שלם? זה צורות!
זה לא צורות, זה בתוך מציאות... המציאות השתנתה, המציאות היום הרחוב כולו מלא אבנים.
כן.
הרחוב, החצר שלו.
אבל איך היא נזיקה? בכוחו או בגופו?
זה לא משנה.
לא, הגמרא הגדירה שצרות זה כוחו.
אבל ברגע שזה בתוך חצר של אבנים, זה כבר לא משנה.
מה זה חשוב?
זה מאבד את ה...
מה זה מאבד?
זה לא
משנה. מה ההגדרה של צרות?
לא בגופו, בכוחו.
זה מה שקרה, בחצר מלא אבנים, זה גם כוחו. אני רוצה
להגיד את הממד של משונים.
זה קושת אחד של שלמה, והוא צודק. מה זה חשוב בחצר מלא אבנים? זה נעשה בדיוק באותו אופן. נעשה באופן שהבהמה מזיקה בכוחה ולא בגופה. ואני אומר שחושבת נכונה, שאתה תוספות, אבל רש"י, הנקודה של הצורות זה לא הבחנה בין כוחו לבין גופו.
גם רש"י מדגיש להכין אוכר וצורות, הנה בתודעת דרגל.
רש"י מעמיד את זה בכן, יש לו סיפור אחר.
לא, אבל בתודעת דרגל לא.
רש"י זה סיפור אחר, רש"י מעמיד שהביות היה באופן משונה, יש לו בכלל סיפור אחר בסוגיה. אני מדבר לפי התפיסה של רש"י. מה שמבדיל בין צורות לבין צורות זה לא כוחו ולא כוחו, זה רק אהבה אמינה של הגמרא. מה שמבדיל זה דרכו, צפוי ובלתי צפוי. האם זה הצפוי, זה נזק שלם. ברור, זה החידוש העצום ברבנו חננאל, שכבר שדבר הוא צפוי, אפילו שעשה בכוחו, קוראים לו צורות. אמיר, יש לך ליקוי מאורות, ליקוי אמירות, כי אני חושב שקושיית החשק שלמה היא קושייה עצומה. אם הגמרא אמרה רק לפני דף אחד זה עמוד, שצורות זה כוחו כגופו, לא אכפת לי איך זה קרה, אם זה אוכל או לא אוכל. ולכן הקושייה הזו קשה לקשת תוספות, ואני טוען, לא אני, הרש בעבדת את דבר עמודות אומר, שכל קושיית הגמרא היא לפני הלכה למשה משנה. אבל ברגע שבא הלכה למשה משנה ואמר שהצורות משלם חצי נזק, למרות שהצורות נזק שלהם ככוחו כגופו, צריכים לחשוב למה משלם חצי נזק, והתשובה היא שמשלם חצי נזק בגלל שדבר הזה הוא משני, זה לא אמור לקרות, זה משהו בלתי צפוי, לא נורמטיבית, לא נורמטיבית. אבל אם זה אמור לקרות, אז יש להסתפק. יש להסתפק, הרי בנתונים הללו זה אמור לקרות, עדיין צורות באופן כללי גלובלי בעולם, לא ככה בהמות מזיקות, אבל בתנאי השטח הללו זה אמור לקרות, אולי יש להם נזק שלהם. ברור? אני רואה שאמיר, זה לא ברור. אני כבר מלמד ככה הרבה שנים שאותי אי אפשר לרמוד בעיניים. ככה בעיניים, יודע אם אתה מבין אלו. אין אפשרות לעבוד אלו.
למה לפי התוספות זה כמסתדר?
כי תוספות אומרים שזה הלכה למשה משנה שבאה להקל.
נכון.
מה היא מקלה? שלמרות שכוחו כגופו, הקלה התורה ממש רב, אז גם בחצר זה כוחו. מה פתאום שיחד לזה כשנה? זו קושיית החשק שלמה, רב שלמה הכהן מווילנה.
לפי התוספות זה בסדר.
קושייה עצומה, אין איזה תירוץ. הוא לא יעלה על דעתו בכלל שיש פירוש אחר בסוגיה, החשק שלמה, לא, לא.
ולמה לפי רש"י זה לא מסתדר?
משום שלפי רש"י, לפי שיטת רש"י, אמרנו שהנקודה של צורות זה שהדבר הזה הוא לא נורמטיבי. לא מצד הראש של הבהמה, מצד המציאות, לא קורים, זה נזקים לא קורים באופן כזה עקיף, אבל בתנאי השטח האלה הם כן קורים. אז למרות שזה כוחו, זה יהיה חבר נזק שלהם, כי מה שהם...
אז זה שלבור.
מה?
אז זה עצת
שאני... ומתרס את הרבה נוחה אמן. תראות נפלא, הרבה נוחה אמן. חבל, לא הספקנו את הבעיה הבאה. אתם רוצים עוד שבוע לצורות או שכבר נמשיך? אז יש את הבעיה הבאה גם כן. שבוע הבא, אם אתם רוצים להבין מה קורה פה, חייבים לבוא עם שתם קובצת. יש פה סוגריים בגמרא. אתם רואים את הבאה מינה בצורה שישית, סוגריים בגמרא, צריך לקרוא את הסוגיה. עם הסוגריים ובלי הסוגריים, לראות את שתם קובצת, לראות שיש רשי ומהדורה קמה, רשי ומהדורה בטרה, לראות שהמדפיסים של דבינה שיבצו פה את שתי המהדורות, אני מדבר כמו איזה חויקר, שיבצו פה את שתי המהדורות, בעצם יש פה שני פירושים ברשי. תקראו שתם קובצת. Thank you.